טוב, שלום. הנושא הכללי שלנו הוא תפילה, עבודת השם שבדיבור, שבפה, שבהבעה. והמקום של הדיבור ביום בתהליך תשובה בכלל וביום הכיפורים בפרט הוא מאוד מרכזי. נעסוק בו. כותב הרמב״ם בספר המצוות, מצווה עין ג' היא מצווה עם גמל היא שציוונו להתוודות על העוונות והחטאים שחטאנו לפני האל ולומר אותם עם התשובה. כלומר, כמובן שבידוי בלי תשובה אין לו שום משמעות, כי כדי להגיד אני מצטער צריך להצטער, ואם לא אז אין לזה משמעות. אבל מצד שני, גם לעשות, אם אדם עשה תשובה ולא התוודה, אז התשובה הזאת היא לא שלמה, הוא לא מימש אותה, לא הוציא אותה אל הפועל, למרות שתשובה זה בעיקר דבר פנימי. וזהו הווידוי בכוונתו, שיאמר, אנא השם, חטאתי, אביתי ופשעתי, ועשיתי כך וכך. להעריך המאמר. זאת אומרת, לא להגיד, כתוב ברמה להגיד חטאתי, אביתי ופשעתי, טוב, חטאתי, אביתי ופשעתי. אלא לפרט. כן, אני חושב שזה קרה לי בגלל זה, ואני מצטער על זה, וזה כואב לי, ולא התכוונתי, וקשה לי להתגבר, והתקדמתי, ונפלתי, לדבר. להגיד את האמת. ויבקש המחילה, וזה העניין, לפי צחות לשונו. זאת אומרת, הווידוי שאומרים בבית הכנסת לא מספיק. הווידוי שאומרים בבית הכנסת זה סטנדרט. מעבר לזה, אם יש משהו שאנחנו יודעים בפועל שאנחנו רוצים לתקן, צריך לדבר, להגיד את זה. במילים שלנו. זה הפירוש של לפי צחות לשונו. כל אחד לפי הסגנון שלו. ודע שלא רק בתשובה שלנו, אלא שאפילו כשיש מעשה קונקרטי שהוא אמור לכפר, אומר הרמב״ם, ודע שאפילו החטאים שחייבים עליהם, אלו המילים הקורבנות הנזכרים שאמר שיקריבם והתכפר לו, כמו חטא ואשם. כלומר, יש קורבנות שכתוב בתורה שאם אדם מקריב אותם ונרצה לו לכפר עליו, לא יספיק אם הקרבתם בלתי הווידוי. גם אם אדם מקריב את הקורבן אבל לא התוודה, כאילו לא יקריב. כי זה לא, הקדוש ברוך הוא לא קונה, כי זה לא עסקת חליפין, נותן לו כבש תמורת העבירות, כאילו זה לא עובד ככה. אלא זה ביטוי, הקרבת הקורבן היא ביטוי של תהליך פנימי, שצריך לבטא אותו גם בווידוי. והוא אומרו, דבר על בני ישראל, איש או אישה, כי עשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו. ושם מדובר על הקורבנות. טוב, זה בספר המצוות, ואחר כך זה מופיע בהלכות תשובה, בכמה הקשרים, ולא הבאתי כאן הכל. כותב הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. זה התחלה של הלכות תשובה ברמב״ם, א' א'. אם אדם עבר עבירה, צריך לדבר על זה, עם השם. שנאמר, אותו פסוק, איש או אישה, כי יעשו, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. זאת אומרת שצריך לכוון, לקיים את המצווה להתוודות. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, קשתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי. מה, א', אז הביטוי זה ככה, א', עשיתי כך וכך, ב', אני מתחרט ומתבייש, ג', ולעולם איני חוזר לדבר זה. כלומר, הוידוי כולל את העבר, את ההווה ואת העתיד. אני מודה שעשיתי ככה בעבר, עכשיו אני אומר שאני מתחרט ומתבייש, ולגבי העתיד אני אומר, לעולם איני חוזר לדבר זה. אנחנו לא נביאים, אז מה הכוונה לעולם איני חוזר לדבר זה? שאני מבחינתי אעשה את המקסימום כדי לא לחזור לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. זה הבסיס ההכרחי. בלי זה אין וידוי. כלומר, בלי להודות בחטא, בלי להתחרט ובלי קבלה לעתיד, זה לא וידוי. אבל, כמו שהרמב"ם כתב קודם, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. כי כמו שאמרנו, הוידוי הוא תהליך, הוא ביטוי לתהליך פנימי. נגיד, אם מישהי פגעה בטעות בחברה מאוד טובה שלה, והחברה נפגעה מאוד, אז היא לא תספק, אוי טוב, סליחה, לא התכוונתי. את יודעת שלא התכוונתי. כאילו, היא תדבר איתה יותר קצת בהרחבה ויותר בעומק, נכון? כי חשוב לה באמת לחדש את הקשר, והיא בעצמה נורא מצטערת שהיא פגעה בה, אז היא תמצא את המילים. אז גם מול הקדוש ברוך הוא. וכן בעלי חטאות והאשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם על שגגתם, אם זה חטאת, או על זדונם, אם זה אשם, אין מתכפר להם בקורבנם, עד יעשו תשובה והתוודו וידוי דברים. לא מספיק תשובה בלב, צריך לדבר על זה. שנאמר, והתוודה אשר חטא עליה. וכן כל מחויבי, עכשיו יותר קשה מזה, וכן כל מחויבי מיתות בדין, מחויבי מלכות, אין מתכפר להם במיתתם או בלקייתם, עד שיעשו תשובה והתוודו. אפילו אדם שחייב מיתה בבדין ונהרג, זה לא אומר שמיתתו כפרתו, רק אם הוא התוודה. אם הוא התוודה, מיתתו כפרתו. אבל אם לא, אז צריך להרוג אותו עוד פעם. טוב, אי אפשר. אז הוא הפסיד בכפרה, אפילו שבמיתה, כי הוא לא דיבר על זה. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף אפי ששילם לו מה שהוא חייב לו. עכשיו, זה עוד דבר. כלומר, יש, הדוגמאות הקודמות הן ממעשים. שהייתי אומר שאם המעשה הוא מחפר, אז אם הוא עשה את המעשה, כלומר, הביא קורבן, או שהמעשה נעשה בו, שהוא לקה או מת, אז התכפר לו, כי כתוב בתורה שהמעשה הזה מחפר. אז לא, המעשה מחפר עם תשובה. בלי תשובה, כלום לא מתכפר. והדבר האחרון, החובל בחברו והמזיק ממונו, אף ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודא. ולא מספיק להגיד, מה, אבל שילמתי. לקדוש ברוך הוא לא שילמת. כי עשית עבירה ולא דיברת על זה. ומהי התשובה? אחרי זה בפרק ב' הוא שיעזוב החותך את אור ויסירו ממחשבתו. כלומר, קודם כל לאדם יש כוח עשייה, אבל האדם הוא אדם חושב. אדם מוצא למלוקים, הוא יצור חושב. לעשות תשובה באמת זה גם להפסיק לעשות וזה גם להפסיק לחשוב לעשות. אם אדם מפסיק לעשות בפועל אבל כל הראש לו להמשיך לעשות, גם אם הוא לא הצליח עוד פעם, כי פשוט לא יצא לו, אבל הוא לא חזר בתשובה. כי את המחשבה שלו הוא לא ניתק מאחר. זה בהווה, שניהם בהווה, ולגבי העתיד, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד. וכן, יתנחם על שעבר. מעניין, פה הסדר הוא קודם כל הווה, ואחרי זה עתיד, ובסוף, ודם, יתנחם על שעבר. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגם הרבה ליבו. להגיד, ריבונו של עולם, אני מבטיחה לך שאני בכם לא אעשה את זה יותר. ומי שלא מסוגלת להגיד את זה, אולי באמת לא חזרה בתשובה. לא נכון. אם זה משהו מבטיח הוא מתכוון ברצינות, לא לעשות את זה יותר, ואחרי זה היה איזה בלבול, משהו נורא מלחיץ, כל מיני דברים קורים בחיים, והוא נפל עוד פעם, וזה נורא כואב לו. אבל זמן שהוא קיבל על עצמו לחזור בתשובה, הוא הבטיח לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, והוא באמת השתדל שזה לא יקרה, וזה קרה, זה לא אומר שהתשובה שלו הייתה סתם.
אבל מתי שאתה מאבד את
היכולת
שלך לחזור
בתשובה ולתת עם מעשה מסוים? זה יקרה. כתוב
במשלי,
שבע יפול צדיק וקם. צדיק זה לא אחד שלא נופל, זה אחד שנופל וקם. למה שבע? שבע, כמובן כל כיוון אפשרי. נעשה ימינה ונופל וקם, שמאלה נופל וקם, קדימה נופל וקם, אחורה נופל וקם, למעלה נופל וקם, למטה נופל. מה כיוון השביעי? פנימה. מנסה פנימה ונופל וקם. מה שחשוב בכל הסיפור זה שהמילה האחרונה היא וקם. זה אומר בשם הגר"א. מי שעולה לגזירת אגרוף, צריך לדעת שהוא יודע שהוא יחטיף מכות, הוא גם יודע שהוא יקבל מכות. מי שמנצח באגרוף, זה לאו דווקא מי שקיבל יותר, פחות מכות, אלא מי שנותן את המכה האחרונה. אז גם במאבק מול יצר הרע, אפילו אם נפלנו מיליארד פעמים, צריך להתעקש, אני אתן את המכה האחרונה. מה שלא יהיה, בסוף אני אבוא. טוב, עכשיו הגענו ליום הכיפורים. עוד 50 שעות. כל נדרי. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל. ליחיד ולרבים. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. זהו, זה היום שהתורה אמרה, זהו, עכשיו מתנקה, עכשיו מתכפר. ואמרנו, אבל צריך תשובה, וצריך וידוי. אז כיוון שיום הכיפורים הוא יום של כפרה, ובשביל כפרה צריך תשובה ווידוי, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר אני מכפר, זה מחייב אותנו לאפשר את הכפרה. או לבנות לכלי. טוב, אבל למה צריך להתוודות? הרי מה הבעיה בבן אדם? שהוא מורד בהשם או שהוא חלש, אז אם הוא בלב מקבל עצמו באמת, באמת, הוא עושה שינוי אמיתי, משנה השקפת עולם לגמרי. לפני כן הוא שנא את המצוות, עכשיו הוא שמח במצוות. הוא רק לא דיבר על זה. מה חסר? אז נראה כמה דברים. דבר ראשון, כותב הרב קוק, לעניין הוידוי, כי עיקר התשובה היא בלב, והוידוי אינו כי אם מצווה פרטית. ויש לומר שטעמה הוא כדי לחזק ציור התשובה, שדיבור הפה מחזק כוח המחשבה. נגיד, מי שמספרת שיש לה אחיין נורא מתוק, אז היא אוהבת אותו ברמה מסוימת, היא מתלהבת מהמתיקות שלו ברמה מסוימת, ואז היא אומרת לחברה שלה, את לא מבינה, הוא כזה מתוק! עכשיו האהבה הזאת היא גואה. למה? כי היא ביטאה אותה. וכל דבר שמבטאים הוא מתעצם. כלל גדול. כשמבטאים דברים, מדברים עליהם, או עושים אותם, זה כאילו מוציא אותם החוצה, אבל באמת במקביל זה גם מכניס אותם יותר עמוק פנימה. זה כמו נגיד, גם רגש, כמו רגש, שמבטאים אותו, הוא מתחזק. גם חיובי וגם שלישי, גם שלילי. כמו שמענו, רגש של אהבה, כשמבטאים אותו הוא מתחזק, גם רגש כמו כעס. נגיד, כועסים על מישהי כועסת על חברה שלה, ברמה מסוימת. עכשיו אני מספרת לחברה שלה, זה מה עשתה לי, היא כל כך לא בסדר. פתאום הכעס הזה הרבה יותר מציף. למה? כי ביטאנו אותו. בדבר שמבטאים אותו, מתחזק. אז התשובה, אותו דבר, עם משהו רוחני, מופשט, כשנותנים לו ביטוי בעולם, הוא מתחזק. אומר הרב שדיבור הפה מחזק כוח המחשבה, כי עניין מעשה מוציא מדי מעשה. כלומר, אם אדם עשה משהו ורוצה לעשות ההפך, הוא תעשות ההפך. והדיבור נחשב כמעשה, כי דיבור יש בו צד פיזי. כאדם מזיז את השפתיים, זה משהו מדהים, אפשר למדוד אותו, עוצמת הכל, יוצא אוויר מהפה שלו, מתארי הכל זזים, זה מעשה. זה שינוי מוחשי בעולם. אז ברגע שמדברים את התשובה, מתחילים להוציא אותה אל הפועל, וזה בעצמו מחזק אותה. ברוך אותה, שקוראים בו. עוד. עוד אומר הרב. כל ימי חיי האדם, הנפש היא מלאה תנועה. הנפש לא נחה לרגע. ברגע שנולדנו, היא כל הזמן בתנועה. מחלפת את ציוריה וכוחותיה, ואיננה קיימת בצביון אחד. הכל כל הזמן מתחלף. חושבים על זה, אז מרגישים את זה, מדמיינים את זה, ואז קורה ככה. כל הזמן הרצונות, המחשבות, התחושות, הרגשות, משתנים כל הזמן. עכשיו, אז זה לא שהכל בלגן אחד גדול, כמות אשר תדפנו רוח, יש כוח אחד מרכזי שכל המחשבות והרגשות והרצונות הפרטניים נובעים ממנו. מה זה הכוח הזה שבסופו של דבר הוא מניע את הכל? אומר הרב, הרצון. הכוח החובק את כל הכוחות כולם, את העצמיות של הנפש, הוא ודאי כוח הרצון. מה זאת אומרת שהוא חובק את כל הכוחות כולם? זה כמו שדוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם, רוצה לחזור בנועם השם. מה זאת אומרת אחת שאלתי? לא היו לדוד המלך הרבה משאלות? הוא לא רצה גם בריאות, וגם פרנסה, וגם לחץ מהילדים, וגם הצלחה בתור מלך? אז מה הכוונה אחת שאלתי? אז אומר רבי פנחס סורמיס מפרנקפורט, תלמיד של המגיד ממזוץ. אז הוא אומר שהיו לדוד המלך הרבה משאלות, אבל הייתה לו באמת משאלה אחת מכוננת, שהיא הייתה משאלת היסוד שלו, וכל המשאלות שהיו בחיים, הם היו ענפי משנה, הם היו ביטויים של המשאלה האחת הזאת. זאת אומרת, דוד המלך רוצה דבר אחד בחיים, רק דבר אחד, לחזות בנועם השם. אז הוא רוצה לחזות בנועם השם בפרנסה, לחזות בנועם השם בבריאות, לחזות בנועם השם בילדים, לחזות בנועם השם בממלכה. אבל כל אלה סעיפים וגוונים של רצון אחד מכונן. לכל אחד מאיתנו יש רצון, שהוא הרצון העיקרי. וכל מה שאנחנו רוצים בחיים זה חלק מזה. והרצון הזה העיקרי זה מי שאנחנו. אחרי שדיברנו על זה קצת בפעם הראשונה, נכון? שמה שמבדין בין בני אדם זה מה רוצים ובעיקר איך רוצים. כי רובנו רוצים אותם דברים בבסיס, אבל איך רוצים, באיזה הקשר, באיזה גובה, זה מה שקובע מי אנחנו. כי לעשות, יש דברים, הרבה דברים שקשה לנו לעשות, שאנחנו באמת לא מסוגלים לעשות. אבל לרצות, אף אחד לא יכול להפריע לנו לרצות הכי יפה, הכי נקי, הכי טהור שיש. אז למה שאנחנו נרצה ככה? אם אנחנו לא רוצים ככה, זה כי אנחנו לא רוצים ככה. אז זה כבר באמת עלינו. אז הכוח המרכזי הוא ודאי כוח הרצון. הוא פועל על, עמוד 2, על יתר חלקי הנפש, הנגלים והנסתרים. זאת אומרת, הרצון משנה את המודע, והרצון גם משנה את הלא מודע. נגיד, מישהי רעבה ויש אוכל ולוקחת בכפית ושמה בפה. אז יש את התנועה של היד שמחזיקה בכפית מהצלחת אל הפה. מישהי צריכה לקחת, עכשיו נגיד, מישהי צריכה לקחת תרופה מרה, שהיא חייבת לקחת. עכשיו היא מוזגת, עכשיו היא לוקחת את הכפית ושמה בפה. איך עושים את זה? בשנייה האחרונה, לפני שמים את הכפית בפה, נצרים שנייה, נכון? למה? כי רוצים ולא רוצים. כי ברור שהיא תיקח את התרופה. אז למה היא נעצרת? כי היא רוצה ולא רוצה. כי היא רוצה את התרופה, היא לא רוצה את הטעם. קשה להבדיל. אז זה ככה, נעצר באמצע. אז יוצא שאפילו בלא מודע, הרצון משנה את ההתנהלות שלנו. בטח שאפשר לשנות את זה.
כאילו, הרצון זה משהו שכאילו אוטומטי?
לא, חייבים לרצות משהו. אין לנו בחירה אם לרצות או לא לרצות. יש לנו בחירה מה לרצות ואיך לרצות. גם לא לרצות ולרצות לא לרצות.
שאין לנו בחירה
האם לרצות או לא לרצות. אנחנו חייבים לרצות משהו. עכשיו השאלה היא איך אנחנו רוצים.
זו השאלה מה אנחנו רוצים.
מה ואיך. כי מה רוב בני אדם רוצים אותו דבר? בריאות, פרנסה, אהבה, משפחה, הצלחה. עכשיו השאלה איך, מתוך מה ולשם מה. יש לי נורא סבבה, או כדי לקדש עם שמיים, או גם וגם. או כדי לראות אחרים שיותר שווה מהם. יש המון וריאציות. וכל, אז הרצון הוא פועל על הכל, וכל כוח החיים, נראה לי שצריך להיות העובר, וכל המון החליפות פועל עליו, כלומר בתוך כל השינויים האלה, פועל עליו, על הרצון, הוא מתפעל ממנו. כלומר הוא גם נפעל מהרצון וגם עלול, יכול, לשנות אותו. נגיד, אדם חושב שהוא רוצה משהו, ואז מתברר לו שזה הרבה יותר קשה ממה שהוא חשב. עכשיו שתי אפשרויות. או שהוא רוצה את זה עוד יותר, או שהוא מפסיק לרצות את זה. אז זה שכל מה שהוא קורא לנו בחיים, הוא מתכתב עם הרצון. מחזק אותו, מאתגר אותו, אבל תמיד תמיד הרצון פועל, והוא נתקל במציאות, ומה הוא בוחר לעשות עם זה. על כן, החותם האמיתי על הנפש להשכיל ולהאיר באורח חיים, יטביע הרצון. נגיד, כתוב שאנשים שלומדים תורה, המאור שבה מחזירם למוטב. אבל לא כתוב את הכל, זה כתוב בקיצור. צריך להוסיף שתי מילים, אם רוצים. כי מי שבא ללמוד תורה, אבל הוא לא רוצה שהמאור שבה יחזירו למוטב, אז זה לא קורה. איך זה ששומעים על רבנים שנפלו בדברים נוראים? מה, הם לא למדו תורה הרבה שנים? למה התורה לא פעלה עליהם שינוי בעניין הזה? כי הם לא רוצים. אז מי שלא רוצה, התורה לא תפעל עליו. אז כשבאים ללמוד תורה, השאלה כמה רצון מביא ואיזה רצון מביא ללימוד. לכן, למה אני אומר את זה? כי הרב אומר פה, החותם האמיתי על הנפש להסכים. כלומר, גם היכולת להבין את התורה, לחיות את התורה באמת, תלויה ברצון. ואם לא, אדם יכול לשלוט בטקסטים של התורה. אולי אפילו יכול לפסוק הלכה. אבל הוא לא מואר באורח חיים של התורה. כי הוא לא רוצה. כי הוא מעדיף את התאווה שלו.
הוא רוצה לשם
הדבר. מי אמר? הלוואי. ברוך השם, צדיקים רואים רק צדיקים בכל מקום. יש אנשים שלו. וכיוון שלעת שכבר צריך להשלים נפשו לעמידה על מצב בלתי מתחלף, על מצב שיכלול את כל כוחותיה וציוריה בחטיבה אחת, שתחוש את כל הווייתה כולה כאחת, מראש היותה עד סוף כל מעשיה ברגשותיה. כלומר, כשיש משהו שאומרים, עכשיו על זה אני נסגר. זה לא, הרי עוברים בנו כל יום הרבה רצונות, גדולים קטנים. נגיד, ברגע מסוים בא לי הביתה. לא, אני לא אסע הביתה. בא לי ככה. כל הזמן יש לנו רצונות בכל מיני איכויות של רצון. אבל יש רצון כזה שהוא משנה את המציאות לתמיד. אז אם רוצים לרצות רצון כזה, אז תחת שבכל עת שימושה בכלי הגוף, רק עם הקימה נכנסים מקרבת ציורים בודדים. כלומר, כשרוצים זה כל פעם רצון נקודתי כזה, כמו פלשים כאלה, הבזקים של רצון. גדול מאוד הוא ערך הוידוי, המאיר את אור האמת והיושר בנפש פנימה, וקובע את הרצון לפי טבע אלוהי שלנו. הוידוי מקבע את הרצון לקודש, וחורט אותו בנפש שהוא יישאר שם. כדי שבאמת יהיה שינוי אמיתי. איך הוא עושה את זה? במה שיזרה הלאה כל רצון זר לכל אבון ולכל חטא. זאת אומרת, איפה אנחנו בדף? עמוד 2, שורה שמינית, שורה אחת מהסוף של המקור הראשון בעמוד 2. עמוד 2. זאת היא מגמת הנטייה הטבעית להתוודות ששם אדון כל הנשמות בלב כל בני האדם. הרבה מאוד פעמים מרגישים את זה באופן טבעי. מישהו עשה משהו לא בסדר, הוא מרגיש שהוא חייב לדבר על זה עם מישהו. הוא חייב לפרוק, הוא חייב לשתף. למה? הוא רוצה להוציא את זה ממנו, זה תוסס בתוכו המעשה הרע הזה, הוא פועל בתוכו, עושה בלגן, מפריע, מציע, כואב, וכשאומרים אותו, אז זה מבטא את הניתוק ממנו. כי הוצאתי זה החוצה, וזהו, עכשיו זה יצא ממנו. וזאת המטרה של הבידוד. מה השם? כמובן. בדוי, בדיוק, זה לא להגיד את המילים חטאתי, אבידי פשעתי. ברור. יש לנו בעיה שאנחנו דתיים מילדות. ומגיל קטן תרגלנו להגיד דברים שאנחנו לא מבינים, וגם בלי להתקבל. אז מתי שהוא צריך לעשות את זה בתשובה? עשרת ימי תשובה זה זמן מצוין.
תשובה
על זה שאנחנו מדברים בלי להבין. תסתכלו על דברים שאומרים כל יום. תפילה 18, ברכת המזון, מבינים כל מילה? אם לא, אז איך זה יכול שכבר אומרים את זה יותר מ-15 שנה, ואף פעם לא טרחנו להבין מה כתוב שם? שאלה טובה, נכון. אז זה, צריך לעשות תשובה. תשובה עושים לא רק על עבירות, תשובה עושים גם על מצוות. מה? ככה נראות מצוות? ככה נראית נטילת ידיים? ככה נראית ברכת המזון? מה, אי אפשר יותר? אז למה שלא יהיה יותר? אז למה לא עשינו יותר? כי לא הרגשנו, כי לא רצינו? למה לא הרגשנו ולא רצינו? לא היה אכפת לנו ממש? אז זה, צריך לעשות תשובה. שרן. יש לנו עוד יומיים עד יום כיפור, הכל טוב. עוד, במסילת ישרים, פרק ג' כלומר שיש להבחין במעשים טובים ומעשים רעים, ויש נקרא למשמש במעשיו, שגם המעשים הטובים לדייק אותם, יותר ויותר ויותר. עוד אומר הרב, דומה לזה, ולפעמים תשתוכח נפשו בנושאו דאור אל אשר עבר עליו מכל חטאות האדם, ויובל להשליך את סבל מסע כל חטא וכל מידה רעה שדבקה בנפשו. איך להשליך? בשפיכת שיח של תפילה ותחנונים, בידוי ופלל. לא יעבור, אז במצב כזה, אומר רב, לא יעבור מועד חפץ הוצאת הפסולת הנפשי, לטהר רוחו לפני קונו ברגש עז. זאת אומרת, יש פה אולי הוראות התשובה? אנחנו לא לומדים את זה, אני רק בשביל ממש תהליך דומה שהרב מתאר. בפרק ה' סעיף א', אומר הרב, התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה. בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. ועכשיו הרב מביא משל מהגוף. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה שהיא שלמה בתכונתה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, השם בחוכמתו רוצה עולם מאוחד, אז גם בני אדם ניזונים מבעלי חיים ומצמחים ואפילו מאדומים, מים ומלח. מכניסים לתוך הגוף שלנו חלקים של בעלי חיים לשעבר וצמחים וגם קצת מאדומים, כדי שזה יתאחד איתנו, ומתוך זה נעלה את כל הבריאה כשאנחנו מתפללים ולומדים ועושים דברים טובים. אבל בן אדם, הגוף שלנו הוא מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד עדין. לא כל מה שמכניסים לתוכו מתאים לו. נגיד, אוכלים צמח, אז הוויטמינים שבצמח צריך, כל הקלורופיל וכל הזה, לא צריך. אז יש מנגנונים בגוף שאחראים על סינון. כליות מסננות נוזלים, והמעי הגס מסנן את המוצקים, אז מה שמתאים נספק בגוף, ונהיה חלק ממנו, ומה שלא, אז יש מנגנון טבעי שמעיף את הדברים החוצה. אז זה לא הכי נעים, אבל זה לא, גם לא חושבים על זה יותר מדי ולא מרגישים את זה יותר מדי כשאדם בריא. פשוט הגוף מפנה את הפסולת וזהו. אותו דבר, אומר הרב, והרקה רוחנית של כל מעשה רע, בכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה, ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוהי בכלל וכו', מוכחת לבוא, היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני וגשמי יחדיו. כלומר, כשאדם עושה עבירה, זה עושה לו לא טוב בנפש. ואז שאומר להשם, סליחה, אז הוא מתנקה. אז זה נורא, טבעי, הבידוד. זה פשוט, לא ציפסול. עוד משהו שהבידוי בונה, כותב הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. היה איזה פילוסוף ציניקן שאמר שאדם מסוגל לסבול הכל בעולם הזה, כל עוד יש לו את מילה השם. זה לא אני, זה ההורים שלי, זה המקום שבו גדלתי, זה הגנים שלי, הרצפה הייתה עקומה, התמרור לא היה ברור, לא הסבירו לי טוב, העיקר זה לא אני. כל עוד זה לא אני, אז אני לא צריך להשתנות. יופי, אז בזה הוא חסך מעצמו את המאמץ, את האומץ שצריך בשביל להשתנות, ואז מה קרה? אז באמת לא השתנה. אז יחזור לו, כולן טעויות, ואז נמצא מישהו אחר להאשים, או משהו אחר להאשים, וככה עד 120. כלומר, הנטייה הזאת לא לקחת אחריות, זה הדבר שהכי תוקע אותם בחיים. זה עצלות רוחנית. כן, אז קראתי את השם.
כן,
המצוות שהן לא שלמות.
כן. איך אני
מתפלים
נגש כזה של
חלטה או של רצון לעשות את זה? כתוב במלאכי, במלאכי תגישו, מצוות ומביאים מתנה למלך, מצחצחים אותה שיהיה נקי בלי שום, המצוות שלנו ככה נראות, מצחצחות בלי שום. תראי מידת הטהרה, מידת ישרים. אפילו שאין קורבן למזבח, צריך שלא יהיה בו מום, בתפילה שלנו אין מום, במצוות שלנו אין מום. בקיצור, תשובה מתחילה מלקחת אחריות. שמעתם לרבי אליעזר בן דורדיא? הוא עשה את כל העברות שבעולם, עשה תהליך תשובה ונפטר בשעה אחת. כלומר, באותה שעה, באותו זמן של תהליך התשובה שהוא עשה, הוא נפטר. למה קוראים לו רבי? מתי הספיק ללכת לישיבה ולקבל סמיכה? הוא הספיק להגיד משפט אחד. מה המשפט שהוא אמר? אין הדבר תלוי אלא בי. ובזכות זה הוא נהיה רבם של כל בעלי התשובה. הוא גם הרב שלנו. כי הוא מלמד אותנו את יסוד התשובה, לקחת אחריות. אין הדבר תלוי אלא בי. אני לא מחפש את מי להאשים, אני טעיתי, אני צריך תקן. זה הבסיס של התשובה. אז שוב, אומר הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. לכן, יש 10 פרקים בהלכות תשובה לרמב״ם, 2 פרקים מוקדשים לנושא הבחירה החופשית. כי אם לא מבינים מה זה בחירה חופשית, לא מבינים מה זה תשובה. טוב, זה היה גדול עליי, הייתי חייב. טוב, על מה שהייתי חייב, גם שאני לא מצפה שאני אעשה, כאילו, זה לא עליי. אבל הנושא הוא על מה שכן עליי. למשל, טוב, הייתי שם ולא יכולתי. כן, למה הגעתי משם? לא ידעתי שעלול להיות שם משהו מסוכן, משהו לא טוב. כאילו, טוב, מתישהו הייתה לי בחירה חופשית, לא טובה. ועל זה עושים תשובה. וזהו גם כן תוכן הוידוי, המחובר עם מצוות התשובה. שמה זה וידוי? שמודה האדם שאין שום עניין אחד, כלומר עניין כלשהו, שיש להאשימו על החטא בתוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. עכשיו, מה זה עוזר שהוא אומר את זה? אומר רב, ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו, ורוצים יכולתו, הסדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם. לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאב במקור הדעת, ומתחבר לקדושת אור התורה, המשיבת נפש. זה המשפט הגאוני של רבי נחמן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מה, לקלקל אפשר? בריאה אלוקית? נפש טהורה ישרה? אפשר לקלקל? אז מה, אז לתקן אי אפשר? ברור שאפשר. כן, ברור שאפשר. תמיד היצר רע והחולשות, מי אני בחיים, מה אני קורא להם? טוב, זמן קצר, ויש איזה קרוב משפחה של אשתי, שינה את האישיות שלו לגמרי. הוא היה בן אדם כעסן בצורה מטורפת. ובגיל מבוגר, אשתו נפטרה, הוא עבר לגור אצל הבן שלו, הבן שלו חזר בתשובה, הוא חזר בתשובה. הוא השתנה, האופי שלו השתנה לגמרי, בין גיל 94 לגיל 99, שאז הוא נפטר. בחמש שנים הוא עשה מהפכה אישיותית לגמרי. ממקום שאין לו סבלנות לכלום וכל דבר צועק ומעליב, למקום ששכחו להביא לו אוכל יום אחד, יום שלם. כי הייתה איזו אי הבנה, הוא אומר, סליחה שאני מאיר, אבל שכחתם להביא לי אוכל היום. משיא הנוקשות לשיא העדינות, חמש שנים, בין 94 ל-99. והיום אומרים, טוב, אני כבר בת 20, אני כבר לא אשתנה. אז כאילו, אנחנו לא בשלב הסיכומים. זה האופי שלי. אופי זה נקודת מוצא לעבודה. על זה שמימשנו אותו בצורה לא נכונה. אין אופי רע. יש אופי, נגיד, רק הבעיה היא שהדברים באים מעורבבים, כמו כל דבר טבעי. התכונות נפש הן טבעיות. בטבע אין דברים מדויקים. כל מה שטבעי מעורבב, כמו אין בטבע זהב טהור, אין בטבע כסף נקי. רוצים להגיע למשהו מדויק, צריכים לעשות עבודה. נגיד, לצרוף עד שהחומרים נפרדים, ואז מגיעים למשהו מדויק. אותו דבר בנפש. חסד מגיע הרבה פעמים עם התנשאות, ואהבה עם תאווה, ומנהיגות עם שתלטנות. לכל מידה יש את הקליפה שלה. בכל מידה צריך היה לעשות מלאכת בורר, להוציא פסולת מתוך האוכל ונשאר עם המידה נקייה. אז אין אופי שצריך לחזור עליו בתשובה. יש אופי, ואין אופי שלא צריך לברר אותו ולדייק אותו. הגמרא אומרת במסכת שבת שמי שנולד במזל מאדים הוא יהיה או רוצח או מוהל או שוכח. זה לא אסטרולוגיה. אולי, כנראה, שמה שהגמרא קוראת מזל מאדים, היום זה נקרא נטיות אגרסיביות מולדות. כלומר, הוא יהיה תוקפן, הוא יהיה טיפוס חם מזג, וזה כן אופי של, שלפעמים נולדים איתו. אבל, אומר הגרא, שמה הגמרא אומרת בזה? שיש בחירה חופשית איך לממש את האופי. כי הוא אומר, כל דבר, העולם מתחלק לשלושה. יש מצווה, יש עבירה, יש רשות. מי שנולד במזל מאדים, הוא ישפוך דם. אפשר לשפוך דם בהקשר של מצווה, אם הוא יהיה מוהל. אפשר לשפוך דם בהקשר של עבירה, אם הוא יהיה רוצח. אפשר לשפוך דם בהקשר של רשות, אם הוא יהיה שוחט. כי אין מצווה לאכול בשר, אבל גם אין איסור לאכול בשר. יש מדרש תנחומא, פרשת בראשית, שאדם אמר לקדוש ברוך הוא, למה בראת ביצר הרע? אז יש לו מה, לא בראתי בך יצר הרע, בראתי בך יצר, אתה עשית אותו. אז כשאדם אומר, אני אחראי, וזה מה שאומר בווידוי, אני אחראי, חטאתי, אביתי, פשעתי, אז מתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאב במקור הדעת, המתחבר על קדושת אור התורה, המשיבת נפש. טוב, אז עד עכשיו, השיעור הזה הוא מורכב קומות קומות. ראינו קומה ראשונה, מה זה וידוי, הוא מחזק את התשובה כי מביאים אותה. בדבר שמביאים אותו, מתחזק. קומה שנייה, ראינו שכשמתוודים, זה מסלק את הרצונות הזרים. כי אני אומר בפה משהו שהוא הפוך מהם. דבר שלישי אמרנו, וידוי זה לקחת אחריות. כל זה בתוך האדם, עכשיו נראה משהו יותר גבוה מזה, שהשם נתן כוח לפה שלנו בתור יהודים לשנות את המציאות. בואו נראה. כן, מה השם? לא, צריך להוסיף דברים. הווידוי זה סטנדרט. נגיד, בכל השמנו בגדנו, אז כתוב להוסיף כל מה שמכירים, מה שמתחיל באותה אור. נגיד, אני מכיר אנשים שבנון מוסיפים נהגתי לא בזהירות. אומר הרב, מקור שני מלמטה, עמוד 2, שערך התשובה בפועל הוא ערך כללי לכל באי עולם. כלומר, גם גוי שעבר השם למצוא בני נוח, צריך להתחרט על זה ולעשות תשובה. אז יש גם לגויים תשובה. הנה, קוראים ביום הכיפורים, נלווה. אומנם יסוד הוידוי, כוח הכל שיהיה ערך תשובתי, זהו דבר מיוחד לישראל. וכן הוא בספרה, שישראל מתוודים ולא נוכרים. כי אין לוידוי רק התעוררות והזכרה חיצונה לתשובה. כי אם ערך פנימי לה, כלומר, הוידוי הוא לא רק מזכיר לי או מבטא משהו אחר, אלא זה חלק מהותי מהתשובה עצמה, מפעולת התשובה. על פי סגולת הכל כל יעקב, שתכונת האמת שלו גורמת שכל ערכי הקודש היותר עצמיים מתנשאים לעומת קולו, החוצב להוות באמת הנערצה עד נצח. לא, גוי לא צריך. לא, מספיק שהוא מתחרט, נגמר בזה. למה? כי הפה שלו לא משנה מציאות. אבל הפה של יהודי משנה מציאות. כמו רואים את זה בפרשת נדרים. לכן גם מתחילים בכל נדרי. הפה של יהודי משנה מציאות. אפילו אם בית הדין אומרים מקודש מקודש, נהיה עכשיו ראש חודש. ואם הם לא אומרים, יהיה מחר. עד וכך. זה משנה את התאריך של ראש השנה שהוא יום הכיפורי. לפני שהיה לוח. מה השם? כן, מספיק שהוא יתחרט. הוא גם צריך בפועל לשנות, כן? לא להפסיק לעבור. אבל כאילו, יש מחשבה ויש מעשה. אבל התווך הזה של הדיבור, הכל כל יעקב. זה שייך לנו. ובמדרש יש על זה, והוא עד אלו ישראל, שנאמר, ואתם עדיי ואני אל. והיינו, כוח הדיבור של כנסת ישראל, המבקיע כל ענני האופל של כל עולמי. עברנו את זה לפני כמה ימים. המשנה אומרת, אמרו לפני מלכויות כדי שתמיכוני עליכם. כלומר, כשאומרים את הפסוקים האלה של מלכויות, זה ממליך את השם. למרות שלא עשינו כלום. דיברנו, אבל הדיבור שלנו משנה מציאות. טוב, ועכשיו הגענו לעיקר. הגענו לפנטאוס, אמרנו, זה שיעור קומות קומות. עכשיו, אומר רב צבי יהודה, עניינם של הקורבנות, קרבת אלוקים. קורבן מלשון קרבה. והיסוד העיקרי שבהם, הוא היסוד הרוחני שבקורבן. דהיינו, תשובה. ובפועל, וידוי בפה, וידוי בדיבור שמגלה את התוכן הנשמתי. מה ההבדל בין זה לבין מה שאמרנו קודם? לפני כן דיברנו על זה שדיבור הוא מגלה את התוכן הנפשי והרגשי. אדם מרגיש לא טוב עד שלא ידבר על זה, עד שלא יפרוק. אבל פה לא מדובר על הרגש, על הנפש, פה מדובר על הנשמה. וידוי וביטוי הוא לתת מילים לנשמה. ואם לא כך, מפורש בנביאים, זבח רשעים תועבה. והנה הגענו לעמוד 3, שהוא רק שמינית דף כמו שאמרתם, אבל הוא העיקר. עוד אומר רב צבי יהודה, יש חיוב לקיים את כל המצוות. אם כן, מה העניין המיוחד של התשובה? יש מחלוקת אם יש מצווה בתורה לעשות תשובה. למה לא? למה שלא תהיה מצווה תשובה? כי בעיקרון לא צריך. צריך לקיים את כל המצוות. אז אם מישהו מקיים את כל המצוות, הוא לא יפסיד שום דבר. לא צריך לחטוא בשביל לעשות תשובה, נכון? אז אפשר להגיד שהוא יפסיד. אין מצווה לעשות תשובה. אבל מי שחטא, ברור שהוא חייב להתחרט. אבל מה המצווה שבתשובה? איזה מצווה מקיימים שחוזרים מתשובה? אז התשובה היא וידוי. לפי הרמב״ם, ראינו את זה. ראינו את זה במקור הראשון. שאומר הרמב״ם, מצווה עין ג' היא שציוונו להתוודות על עוונות וחטאים. לחזור בתשובה לא צריך להגיד. להגיד למישהו שלא היה בסדר שהוא צריך להיות מעכשיו בסדר, זה לא מצווה. אז שוב, אומר הרב ציודה, יש חיוב לקיים את כל המצוות. אם כן, מה העניין המיוחד של התשובה? גדר האדם המדבר. החלוקה היא לא דומם צומח חי חושב, אלא דומם צומח חי מדבר. כי מדבר זה יכולת להביע את המחשבה בעולם, בצורה של תקשורת, שמשנה מציאות. זה המיוחד של באדם. רמות שונות של מחשבה יש גם אצל בעלי חיים. יש גם בעלי חיים אינטליגנטיים ברמות שונות. אבל רק האדם יכול לדבר על זה. אז לכן זה המהות של האדם, הדיבור. לכן לשון הרע זה חטא כל כך חמור. כי אדם פוגע בעצם צלם אלוקים שבו, במתנה הכי יקרה שהוא קיבל. ומכאן גדר השלמות של התשובה שתתגלה בדיבור. זה העניין המיוחד של מצוות התשובה. וידוי פה ברמב״ם, שכשישוב החוטא לפני השם, יתוודא. זהו גדר המצווה המיוחדת. התגלות קדושת החיים בכוח המדבר. כלומר, זה לשזור חוט מהנשמה הטהורה עד הפתח של הביטוי כלפי חוץ. עוד, אומר הרב, שהשלמת התשובה היא דווקא על ידי וידוי פה. בטעם הדבר, כי עיקר חיות האדם, כל זמן שהוא בגופו, הוא לידי הדיבור. כמו שכתוב, והי האדם לנפש חיה. מתרגם אונקלוס, מה זה לנפש חיה? מה זה הנפש החיה שבאדם? לרוח ממללה. לרוח ממללת, מדברת. והכתוב אומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שמה? שיכוון, גם כן, שיעשה המצוות בחיותו העיקרית. וכמו כן, התשובה ראוי שתעשה בכוח החזק שבחיים, שהוא כוח הדיבור, וכל זמן שהיא במחשבה באלמה, היא חלושה. לא עלינו, יש כאלה לפעמים סיפורים טרגיים. ילד מאוד מוכשר, בגלל שהוא מאוד מוכשר, הוא לא מצליח להתבטא, אז הוא מגמגן. אז כל מה שהוא מדבר בכיתה, הוא שואל שאלה צוחקים עליו כי הוא מגמגן, אז הוא מפסיק לשאול כדי שלא יצחקו עליו, ובסוף הוא גם... זה פוגע. ומצד שני, אנשים כלומניקים, סליחה, אין אנשים כלומניקים, אבל אנשים שטחיים, שפשוט מה שאני בראש זה כל מיני פוליטיקאים ועיתונאים, שהעולם התוכן שלהם הוא ריק ושטחי בצורה מפחידה, אבל הם יודעים לדבר יפה. ויש להם השפעה גדולה. כי פשוט כי הם יודעים לנסח יפה את הכלום שלהם, את הכמעט כלום שלהם, את הקליפתיות שלהם, יותר גרוע. הם יודעים לדבר את זה ממש יפה, ממש נוגע ללב, או ממש מרשים. בקיצור, לפה יש כוח אדיר. השם רוצה שנעבוד אותו עם מרכז החיות שלנו. מרכז החיות שלנו זה היכולת להתבטא. כי כמה שנהיה טובים בפנים, אם לא יודע לבטא את זה, זה לא יצא לפועל. אז לכן, כשעושים תשובה, כיוון שתשובה היא מהפכה אמיתית בחיים, אז עושים את התשובה עם הכוח המרכזי שבחיים, כוח הדיבור. אז הוידוי לא רק מחזק את התשובה, או מסלק רצונות, או פועל, או לוקח אחריות, אלא זה עיקר העיקרים בעבודת השם, שהיא מרכז החיים. זאת אומרת שהקשר עם הקדוש ברוך הוא זה לא משהו חשוב בחיים, זה לא שהוא הדבר הכי חשוב בחיים, אלא הוא החיים. אין חיים בלעדיו, אין עוד משהו. אלא כל מה שיש בחיים הם גילויים של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז איך מבטאים את זה שהתשובה היא מרכז החיים? בזה שמבטאים אותו, שמדברים. אז שנזכה, בעזרת השם, להתוודות באמת, לרצות באמת, להתוודות באמת, ובזה לשנות מציאות. מציאות שלנו, מציאות של עם ישראל, כי אנחנו יכולים, קיבלנו משמיים כוח. טוב, תהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. נפגש אחרי החגים, בעזרת השם.